הסיפור שלנו, אני מאמין שיעורר מאומה לא קטנה, כי הוא עוסק בנושא מאוד מאוד על הפרק, ומשהו שככה הימים האלה ממש ממש חם בוער בכל שנה בזמן הזה. בואו נתחיל. אני אגיד לכם איך קראתי לסיפור הזה. כי נמכרתי, ככה קראתי לו. הסיפור שלי מתחיל לפני כ-17 שנה, כשעברתי מהתת לישיבה הקטנה. התקבלתי לישיבה, נכנסתי בכובד ראש, עם המון שאיפות וקבלות, ואכן למין ההתחלה התברגתי בין חמשת הבחורים הטובים בישיבה. להתברג זה עניין אחד. להישאר מוברג זה עוד יותר קשה. 3 שנים עברו עליי, 3 שנים המשפיעות ביותר על נפש האדם. התמודדתי עם לחצים חברתיים, תחרויות סמויות וגלויות, ניסיונות, ולא היו חסרים כאלה, להשיח את הדעת מהלימוד, מיראת השמיים. את כולם שרדתי בהצלחה. הייתי יציב, שמרתי על עצמי לפעמים תוך כדי הקרבה של דברים שנורא רציתי לעשות, ושחלק מחבריי הרשו לעצמם. אבל אני התמקדתי בלימוד, בתפילה ובלהיות בחור טוב. למין המחצה השנייה של שיעור ב' וכמובן משיעור ג' החל לצוף העניין של ישיבות גדולות. מקומי היה מובטח, לפחות על פי הערכות של החברים, באחד מהישיבות המובילות, משום שמתוך שיעור של 50 בחורים הייתי, כאמור, אחד מחמשת הראשונים. אכן צוות הישיבה נתן לי להבין שכך הם פני הדברים, ולא זה בלבד, אלא גם שתרחו לומר לבחורים אחרים, למה שלא תהיו כמו זה וזה וציינו את שמי, שמשקיע כל כך ומקומו בישיבה גדולה מובילה מובטח. הגעתי לישורת האחרונה, זמן קיץ, זה כמובן המתח והציפייה עלו בדחילו וברחימו. הגעתי לראש הישיבה לשאול אותו לאיזה ישיבות להגיש מועמדות למבחן. הוא אמר לי שאחזור אליו בעוד יום יומיים, ואכן עשיתי זאת. ואז הוא אומר לי, תראה, דיברתי עם הצוות, עשיתי בירור, ועל פי מה ששמעתי, תהיה לך בעיה רצינית בישיבות. הסתכלתי עליו בתדהמה. ולמה שיהיה לי? זה מה שהצוות אומר. הם עוקבים ויודעים מה קורה איתך. הלב שלי נפל. אבל הרב, אתה מכיר אותי, ואפילו שיבחת אותי כמה פעמים. אמרת לי שאני בין הבחורים הטובים. כן, אבל יש דברים שאנחנו רואים למרחוק. אנחנו נחשוב איזו ישיבה מתאימה לך. יצאתי משם שבור לחלוטין ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. חיכיתי כמה ימים ואז ניגשתי שוב. הוא נתן לי כמה שמות של ישיבות. היו אלה ישיבות מהשורה השנייה והשלישית. התחלתי לבכות, פשוט כך. התחלתי שוב לומר לו שזה לא הוגן, שאני השקעתי 3 שנים, נתתי את כל מה שיש לי, ושכולם העריכו אותי, ושאיש לא העיר לי שאולי אני אצטרך להתאמץ יותר. הוא הרגיע אותי, אבל לא יותר מדי. אסור שתפתח אשליות, אמר. על פי מה שאני רואה, לא כדאי לך אפילו לחשוב על ישיבות שהזכרת לי. לא יקבלו אותך שם. סתם יהיה לך ביזיונות ושברון לב. אם יהיה לך מזל, אתה תתקבל לישיבות האלה, וכאן עקב ב3 ישיבות ש2 מהם היו מהשורה השלישית, ו1 מהשורה השנייה. יצאתי משם שבור לחלוטין. סיפרתי לחבריי, הם היו בהלם. זה לא יכול להיות, הם אמרו. אתה אחד הבחורים הטובים בישיבה. אתה השקעת 3 שנים את כל הנשמה שלך. זה פשוט טעות, כל זה. כמה בחורים אפילו ניגשו למשגיח ולרמה אחראי על הרישום וקבלו בפניהם. ראש הישיבה קרא לי וממש כעס. אתה עושה טעות, אמר. במקום להיכנס בכבוד לישיבה שמתאימה לך, אתה מעורר מאומה ועושה לעצמך פרסום שלילי. כעת אני כבר לא בטוח שאתה יכול להיכנס לישיבה הזאת מהשורה השנייה. אבל למה הרב? אתה ניסן, הוא אמר לי, אתה כל הזמן מדבר על הנושא, אתה גורם למהומות. לא שמעתי מה אמר, קשה לי לתאר מעבר בגופי, בליבי. 3 שנים של השקעה, 3 שנים של ויתור על פיתויים, על יציאות, על בילויים, בעוד בחורים אחרים עשו ככל העולה על רוחם. אני נצמדתי לכללים ואפילו השקעתי מעבר להם, ופתאום אני שומע בחורים שלכל הדעות פחות טובים ממני, נשלחים לי שובות טובות ממני. זה שבר אותי לרסיסים. המבחנים הגיעו, ניגשתי לישיבה שבשורה השנייה. נבחנתי. נראה היה לי שהצלחתי במבחן. אבל כשחזרתי לישיבה, אמר לי ראש הישיבה כי הממונה על הרישום אמר שהם מאוד מתלבטים. אמנם במבחן אני די בסדר, אבל הם בררו עליי, הם לא בטוחים, וגם לא עשיתי עליהם רושם יותר מדי טוב. כעת כבר השברים שלי נשברו לחתיכות. פשוט שתקתי. חיכיתי יום יומיים, שאר הבחורים כבר מצאו ישיבות, ליבי נחמץ, ולי עדיין אין תשובה. במר יאושי ניגשתי לאחראי על הרישום, אמרתי לו, מה עם התשובה? הוא אמר לי, נראה לי שתצטרך ללכת על, וכאן הקו בישיבה, מהשורה השלישית. עניתי לו בפסקנות, לשם אני לא אלך בחיים, לרחוב אני אלך, לשם אני לא הולך. ואז הוא אומר לי, טוב, התקבלת לישיבה שרצית. נו, טוב, זה לא בדיוק הישיבה שרציתי, אבל לפחות בשורה השנייה ולא השלישית. אבל היה לי מוזר איך הוא אומר את זה פתאום, בלי לבקש להתקשר. אבל כל כך הייתי לחוש ששמחתי איכשהו בבשורה החצי טובה הזו. בבין הזמנים הייתי שבור, ראש הישיבה קצת עודד אותי, הוא אמר לי שכך נגזר, אבל אני אוכל להיות שם הבחור הכי טוב. אני חשבתי שיכולתי להיות הבחור הכי טוב גם בישיבה הכי טובה, זו שרציתי מלכתחילה. אבל הייתי כל כך שבור שלא אמרתי דבר. זמן אלול הגיע. נכנסתי לישיבה שבה לא רציתי מלכתחילה. ישיבה שאם היו אומרים לי חצי שנה לפני כן שיהיה בה, אני לא יודע אם היה לי כוח בכלל ללמוד לישיבות. החלטתי להתעלם מהכאב, מהאכזבה, מהשבר, ופשוט להסתער. בקלי קלות הפכתי להיות הבחור הכי טוב שם, זה אפילו לא היה קשה. מה שכן היה קשה, שגיליתי שהחברה מסביבי פחותה ממה שציפיתי. בחורים, איך אני אגיד, לא ישיב ישר, שלא אוחזים כל כך בלימוד, נמצאים ברמה פחות מהישיבה הקטנה שלי. אבל התעלמתי, מצאתי 2 בחורים, חברותות, ופשוט ישבתי ולמדתי. זכיתי להערכה ולהעדה מהבחורים ומהצוות. איכשהו הכאב הלך ופחת, אך לרגע לא נעלם לחלוטין. השנה חלפה לאיתה, יצרתי קשר מצוין עם הצוות, בייחוד עם אחד הרמים שקבע איתי חברותה, וגם נהג להזמין אותי לארוחות שבת בביתו מפעם לפעם. היה זה בזמן קיץ, שיעור א', ישבתי איתו ושוחחתי, ואז נפתחתי לפניו וסיפרתי לו על השבר הגדול שהיה לי, אחרי 3 שנים של השקעה בישיבה קטנה. הוא די נדרך, אמר לי שהוא באמת התפלא, מדוע בחור כמוני מגיע לישיבה שאומנם הוא אוהב, הוא מעריך, הוא מלמד בה, אבל מהרגע שבחנתי אותך היה ברור לי שאתה ליגה גבוהה יותר. אם זה היה כל כך ברור, למה לקח לך כמעט שבוע כדי לקבל אותי? הוא הזדקף כנשוך נחש. אתה בסדר? מיד לאחר המבחן הודעתי לרשם שאתה בפנים. סיפרתי לו באיזו צורה משכו אותי כמה ימים, איך הורידו לי את הביטחון העצמי לאפס, איך הציעו לי בכלל ללכת לישיבה מדרגה שלישית עד שאמרתי... הוא נראה מוטרד עד מאוד. תן לי להרים טלפון, אמר. הוא התקשר לרשם, יש תפקיד כזה בפרט לישיבות שמחפשות בחורים. תגיד לי, אתה זוכר את? הוא אמר לו את שמי. בטח זוכר, זה בחור ששילמנו עליו תבינו תקילין. מה פירוש שילמנו? פירוש שדרשו עשירייה עליו. לא מבין. 10,000 שקלים שילמו למישהו כדי שיביא אותו? דולרים, ידידי, תיקן אותו. זה בחור שלה ביוקר. אוקיי, תודה לך, אמר הרם. סיים את השיחה והביט בי, ומה שהוא ראה על פניי גרם לו להתחרט שהשיחה התקיימה בנוכחותי. הייתי בהלם, לא יכולתי להעלות על הדעת שדברים כאלה נעשו. אבל הם נעשו, שמעתי זאת במאוזניי. מישהו מכר אותי לישיבה בינונית בעד בצע כסף. התחלתי לראות בכל הגוף, הוא ניסה להרגיע אותי, אך הוא היה נסער לא פחות ממני. במשך חצי שעה ישבנו ושתקנו. אז הוא אמר, תשמע, זה לא ייתכן שזה מה שעשו לך. אני לא אתן שעוול כזה יתרחש. תן לי כמה ימים ואראה מה לעשות. חזרתי לישיבה, לסדרים וללימוד. אבל מי שחזר היה רק הגוף שלי. הנפש שלי כאילו מתה בתוכי. שורה אחת נשרה בתוכי, כי נמכרתי אני ועמי. כי נמכרתי אני ועמי. המחשבה הזאת הייתה בלתי ניתנת לתפיסה, וזה עוד לפני שחשבתי, מי מקנה? מי מחר? בימים שלאחר מכן עודד אותי הרם, הוא ביקש ממני מבלי לפגוע בחומרת המעשה, לקחת את המחמאה ממנו. עליי לא היו משלמים סכום כזה גדול, אמר בצחוק. אני מאמין שהיית בחור כל כך טוב, שווה לרשם לשלם עליך כדי להביא בחורים טובים אחרים. האמת שזו הייתה באמת מחמאה, ומפאת הכאב שלי לא כל כך הבחנתי בה. זה אולי ליטף לי קצת את האגו, אבל לא הוריד מהפגיעה הגדולה שהייתה לי באמון. ולא סתם אמון, אלא אמון בכל מי שקדוש ויקר ברבנים שלי. שבועיים לאחר מכן מבשר לי הרם שתתכונן למבחן בישיבת, וכאן הוא נקם בשמה של הישיבה אליה חלמתי להתקבל בכל הישיבה קטנה. מסתבר שהוא פנה למספר אנשי חינוך והסקנים, ביניהם גם אליך, ואלה פעלו בחוכמה ובשקט. מה שפעל בעיקר היה שפשוט ניגשת וסיפרת אז את הסיפור לראש הישיבה ההיא, ולמרות שהוא לא נלהב לקבל מהישיבה בה למדתי, הבינונית, הסיפור הוא זה ששווה את ליבו. הוא רצה להיות חלק מהשבת הצדק על כנו. ניגשתי לבחינה והתקבלתי לישיבה. הדבר התפרסם בקרב חבריי שלא ידעו דבר וחצי דבר על הדרמה שהתלוותה לעניין. הרם גם ביקש ממני, גם אם לא התנה, שלא לדבר על כך, כדי לא לגרום נזק לישיבה. הוא עצמו פעל להרחיק את הרשם מהישיבה, למרות ששנינו ידענו שהבעיה האמיתית לא הייתה אצל רשם, אלא ברב שלי שבגד בי ומחר אותי למען בצע כסף. עברו כמה שנים, התעליתי בלימוד והצלחתי מאוד בישיבה, ואז הגיעה עת השידוכים. בחנתי כמה הצעות, אך מכיוון שידעתי היטב מה אני מחפש והיו לי באמת הצעות טובות, המשכתי הלאה. כך עברתי שנה בשידוכים, נפגשתי עם כמה וכמה, אבל עדיין לא מצאתי את המיועדת. ואז, אתה לא תאמין, הציעו לי בת עם שם טוב, בת שבחורים רבים ניסו לזכות בה כחלה ולא עלתה בידם, בגלל האבא שלה שבירר היטב, ברר היטב. הבת הזאת לא הייתה אחרת מאשר ביתו של ראש הישיבה הקטנה שבה למדתי. זה מה שמכר אותי. אמרתי לא, מהדהד לשטחן. אומר לי, אתה בסדר? אתה מבין מה הציעו לך? לגמרי, אמרתי, ואני עדיין אומר לא. לא רציתי לומר שבגלל זה אני אומר לא. אני הייתי הולך רק בגלל האבא, אמר השטחן. לא רציתי לומר לו שאני לא ניגש רק בגלל האבא. התשובה הגיעה אל האב, הוא החל להפעיל לחצים, הוא שלח רמים, שלח אנשים, להורים שלי. ואני בסירובי. בשלב מסוים סיפרתי את הדבר לרם, שהיה בידידות נפש איתי. אמר לי, מה העניין שלו? אני לא רוצה להיכנס למשפחה של בן אדם כזה, אמרתי. תראה, הוא אמר, לכולי אלמה היא בת טובה, או לכולי אלמה הוא ראש ישיבה מצוין, או לכולי אלמה זה שידוך טוב, רק מה? אתה יודע עליו משהו. והמשהו הזה פוסל אותו בעיניי, אמרתי. אתה כועס עליו, אמר, הנקמה הכי גדולה במרכאות היא שהוא נותן לך את ביתו, ובכך מכיר בטעותו. אמרתי לו שלא מתחתנים בשביל נקמה, מתחתנים בשביל להקים בית, להוליד ילדים טובים. וכשאמרתי את זה, הוא שתק, ואני הבנתי שזה מחזק את דבריו, גם אם מכיוון אחר. שאלת רב, והוא שואל, כאן נכנעתי. הלכתי ושאלתי את אחד מגדולי הדור, והוא אמר לי, בזה הלשון, זהו שידוך טוב. גם אם הסיפור שאתה מספר הוא נכון, זה עדיין שידוך טוב. אתה מתחתן עם הבת, לא עם אבא שלה. למרות שאני, כך אמר, לא מקבל עליו את הלשון הרע הזה. אתה מתחתן עם הבת שלו, אמר שוב, ולא היא טוב. אם תבחן את כל אלה שהציעו לך, הרי שהם לא מגיעים לקרסוליים של ההצעה הזאת. הוא צדק, למרות שהוא לא ידע מי שהציעו לי. ניגשתי, נפגשתי, והתארסתי. אלה כמובן שיחה גדולה עם אביה, ראש הישיבה שלי. הוא שיבח אותי, דיבר שלא מצא בחור כמוני, ובלי להתבלבל, הזכיר לי את האירוע בו נשלחתי לישיבה מסוג ב'. הנה ראית, אמר לי, התחזקת שם, זכית להיות בין טובי הבחורים בעולם הישיבות. כנראה שצדקנו בסופו של דבר. בפנים רתחתי, לא אמרתי דבר, פחדתי שיצא ממני משהו ארסי. בשלב זה הבנתי שביתו היא השידוך שלי, וכפי שאמר הרם שלי, יש תיקים יותר כבדים מהשבר המיועד שלך. בסך הכל הוא רדף אחריי, רצה אותי. עדפתי להשאיר את החשבון הפתוח בינינו, סגור בנבחי ליבי. ניסינו. התחלתי ללמוד בכולל, ואני חייב להודות שאהבתי מאוד את בית חמי. היחס אליי היה נפלא, חמי כיבד אותי מאוד, נהג לומר שאני אהוב יותר מכל בניו. הרגשתי שזה לא מהשפה לחוץ, תמיד היה לי את העקיצה הפנימית שאמרה לי, האם קור אב את בנו? חמש שנים אחרי החתונה קורא לי חמי, מבקש לשוחח איתי. אני רוצה להתייעץ איתך על עניין מאוד רגיש, אמר, אין לי מישהו להתייעץ איתו. נודע לי לאחרונה ברמז. אחד מאנשי הצוות בישיבה מכוון בחורים לישיבות תמורת בצע כסף. אין לי הוכחות לדבר, אך מישהו טען כך בפניי, אני לא יודע כיצד לנהוג בפרשה. הסתכלתי עליו במבט עוין. זה בא באופן טבעי, לא יכלתי לעצור בעד עצמי. הכל בסדר? הוא שאל. לא, אמרתי. הכל לא בסדר. מה קרה? הוא אמר. אבא באמת לא יודע מה קרה? שאלתי בקול קודר. על מה אתה מדבר? אני מדבר על זה ששלחת אותי לישיבה סוג ב', אמרתי. אתה עוד זוכר לי את זה? הוא אמר. אני דווקא מעדיף לשכוח, אמרתי, וגם שכחתי, אבל אתה מזכיר לי את זה עכשיו בכוח. הוא נתן בי מבט מופתע, ואני כבר לא עצרתי בעד עצמי. אבא, אתה מכרת אותי לישיבה איתי בעד $10,000. מה? הצעקה הייתה אמיתית, ובאמת היה המום מופתע. מי מחר? הוא שאל, מי יכול לעשות דבר כזה? אני לא יודע, אמרתי לו, אני רק יודע שאתה הסברת לי במתק שפתיים שאין לי מה להיבחן, כי אין לי סיכוי להתקבל. נכון, הוא אמר, נכון, אני נזכר לגמרי, אני באמת הגשתי אותך לישיבה הטובה שרצית, אבל הממונה על הרישום אצלנו אמר לי ולמשגיח שהם בררו עליך בישיבה ונעלבו שבכלל שלחנו אותך. הוא עצם את עיניו, ואני מתחיל להבין כמה דברים. אני לא מאמין למה שאני שומע. זה בדיוק אותו אדם שכעת בררתי עליו. הוא מחר אותך. הוא שיקר עליי, הוא לקח שלמונים עליך. באותו רגע המעגל נסגר לי, וכל התמיעות שהיו לי על מורי ורבי וחמי נפלו. מסתבר שאחראי על הרישום פשוט התאה אותו וגם את המשגיח, סיפר להם כל מיני סיפורים עליי, על מנת לשכנע אותם שהם לא מכירים את הפרצוף האמיתי שלי, ושלעולם לא התקבל לישיבה הטובה. הם מבחינתם סמכו אליו בעיניים עצומות. הם הבינו שזה מה שהישיבה בררה, וזה מה שהם רוצים, וכל מה שעשו זה להוריד לי בצורה עדינה את הרעיון הזה שלא שבר, פשוט להוריד לי ציפיות. הוא לא הסתפק בכך, אלא גם ניסה למכור אותי לישיבה פחות טובה, ולשם כך מנע מהצוות וממני את הידיעה שהתקבלתי. רק שהבין שגם לשאלה זה לא הסכים בשום אופן, הודיע פתאום, התקבלת. זה הסיפור. הרשם פותר מתפקידו על אתר, וברגע אחד נפלו המחיצות. חמי היה המון לשמוע שבמשך כל השנים הייתי בטוח שהוא זה שמחר אותי. כעת הבין את פשר סירובי לשאת את ביתו, והתפעל מהעובדה שלמרות מה שחשבתי עליו, הסכמתי לשאת את ביתו לאישה. ואני התפעלתי מראייתו המפוכחת של גדול הדור שסירב לשמוע לשון רע על חמי. כשהוא אמר זאת, האמנתי שיש בו איזו התעלמות מכוונת מן האמת. כעת הבנתי שזו הייתה האמת עצמה. בפירוש התקיים בנו הפסוק, והשיב לבבות על בנים ולב הבנים על אבותם. אני לא צריך להכביר מילים על המסרים הגדולים מהסיפור הזה, ובראשם הזהירות מאינטרסים זרים בכל הנושא לקבלה לישיבות. אלמלא דמסתפין הייתי קורא על זה את הפסוק, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, ומת הגנב ההוא. מה שעשו לי זה היה כמעט לגנוב את נפשי, אלא שהצליל סיבבה השגחה, כך שהאבדה חזרה למקומה, ונפשי הגיעה למקום מבטחים. אני יודע שיש נפשות רבות שנגנבו ולא הוחזרו. ומעל הכל, יש את המסר החשוב של הווי דן כל אדם לקו זכות. וברוע, בתוך בליל הרוע הזה, הסתבר שמה שהיה נראה לי כמו שחור, היה בעצם לבן וצח כשלג.